שלום לכולם, בשעה טובה. אנחנו בעצם היום בשיעור האחרון בספר הקדוש והנפלא חובת התלמידים, מרי חכמנא דסייען מרשב עד קהן, ברוך השם שזכינו. נסביר, אנחנו כל שבוע אחרי עושים שיעורי בית, מכינים שני פרקים או מאמר אחד, ואנחנו לא נלמד את כל המאמר, אנחנו בעצם רק אני מסכם את הדברים. ואנחנו הגענו למאמר השלישי, שכותרתו היא מאמר שלישי קצת מענייני שבת קודש. אז בגלל שאנחנו מסכמים היום את המאמר השלישי, זה הזדמנות טובה לחזור שני שיעורים אחורה, ולהיזכר מה הייתה תכלית המאמרים של האדמו"ר מפיאסצנה, השם ייקום דמו, מדוע הוא בוחר לצרף אותם, ולא לסיים את הספר בפרק י' ג' או בפרק י' ד' שעסק בציוויים והזהרות והסיכומים. אז בואו נראה את חובת התלמידים, זה מקורה לזה בעצם ההקדמה, עמוד אחד של הקדמה על השלושה מאמרים. וכך כותב האדמו"ר השם ייקום דמו, שלושה מאמרים לתלמידים גדולים ולאברכים. שימו לב, התחלנו את הספר באשריך הנער ישראל, עברנו לתלמיד ותיק, ועכשיו אנחנו במדרגה, תלמידים גדולים ולאברכים, שחתמו תלת, כבר יש להם קרוון משלהם, בפידרש גבוה, תלמידים גדולים ולאברכים. אני מזכיר, הספר עצמו חובר עבור ילדים, לא נערים. ילדים בני 11, 12, 13, לקראת בר מצווה, תוך כדי בר מצווה, לא אחרי בר מצווה, נקרא לזה ככה. ופה מוסיף שלושה מאמרים לתלמידים גדולים ולאברכים, המדברים בענייני חסידות ומעט בענייני קבלה הנחוצים למדת החסידות. כפי שראינו שמושגי יסוד של הצמצום, של נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, עולמות, מושגי יסוד בקבלת האריז"ל הוא כבר מסביר. ההוגה בהם ידייק וגם יזכור כל עניין ועניין, כי כל השלושה מאמרים עניין ודרך אחד הם. ואם לא יזכור איזה דבר מהם יקשה לו להבין הלאה. נכון לחזור אחר כל מאמר וכולי, הדברים. והפסקה האחרונה, דברי התעוררות שבהם, כגון עניין הפסח, עקידת שמחת תורה בשבת, אין לקרות כמו שקוראים דבר מאיש זולתו, רק לצייר בעצמו שממנו יוצאים הדברים ונפשו מתגוללת בהם, כי לא דברים בלבד, רק מאורעות הנפש נרשמו בהם. אז זה מעניין שכחלק מהדברים היסודיים שהאדמו"ר חושב שהתלמיד הוותיק והגדול והאברך צריך להכיר בבואו נכנס לכרם החסידות של תורת היסוד של עבודת השם הפנימית, האדמו"ר בוחר להקדיש מאמר שלם למה? שבת קודש, שבת קודש. ואני יכול להגיד שאני ככה הכנתי את המאמר שנקרא לחטוף דקה פה, דקה שם, 10 דקות איפה שהזדמן לי השבוע לחוץ שהיה, וזה עורר במה זה כיסופים לשבת קודש, השם ירחמנו, ברוך השם, ממש היה תענוג גדול, ומחכה לשבת, אבל בהרבה מובנים, ואני אומר עכשיו דוגרי, אדמור לא כותב את זה, אבל אני, מה שנקרא, את אשר על ליבי אני פורק. בהרבה מובנים, אני חושב ששבת קודש היא אחד הפספוסים הכי גדולים אצלנו כחברה, בטח כחברה המכונה המזרוחניקית, דתיים לאומיים וכולי. וממש, ממש פספוס. אנחנו לא, אנחנו ואני, אבל אני כמי שגדלנו באותה ערוגה, כן? לא מתרגשים לכאורה, במוזמן, רמם, לא מתרגשים מעצם היותה או מהמהות הפנימית שלה. אצלנו השבת, שמים דגש יותר על איסורי השבת, או על יום שבת מנוחה. כן, אפשר לישון צהריים בשבת. מי ישן צהריים באמצע השבוע? אם יש זמן לישון צהריים, כן? אולי פה תלמידי הישיבה יש להם זמן. אבל בעולם העולם של פרנסה, מי יש להם צהריים באמצע השבוע? מצד אחד. מצד שני, גם בדור שלנו, אנשים עובדים מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. במשך שעות ארוכות, מחוץ לבית, ולכן דווקא שבת אמורה להיות איזושהי מהות שבה יותר מקדישים זמן לתורה, לתפילה, זמן איכות עם הילדים. ולכן אנחנו צריכים להיקר את השבת קודש, ולא לדבר שבת רק בשפה איסורית. פעם הבת שלי, היום היא ביסודי, פעם שהייתה בגן, היא חזרה עם פתק של מה עשינו השבוע בגן. טוב, ואבא, אבא טוב, צריך להביע עניין, נכון? טוב, תראי לי מה קיבלתם. והייתי שם, וממש הזדעזעתי עד עמקי נשמתי, כאילו הייתי בעל בדי אהרון. ומה אני רואה? שאומר, בחודש האחרון סיימנו לעסוק בנושא השבת. ואפשר לשאול את הנשמה השבת, מה זה שבת? ואז, מה זה שבת? מה שבת? בשבת אסור להיות עם טלפון. מה אני אעשה שאני עם טלפון בשבת, אבל כוננות. בסדר, כונן, בסדר. בשבת לא נוסעים באוטו. בשבת לא מציירים. בשבת לא... כל מיני דברים שבשבת, 17 דברים כדרך אגב. אחרי שיש רשימה, לא קראתי את הכל. מה עושים בשבת? ויש 17 דברים, שבת לא, שבת אסור, שבת... זה שבת קודש של הגננת? כאילו זה שבת? יום של איסורים, יום שלא? אז התלבשה ברוחו של בעל בדי אהרון, חשבתי שאני מנסה לחנך את הגננת, ולא הצלחה, אוקיי? וכותב לה מכתב, אצלנו במשפחה בשבת. השבת אצלנו בבית. בשבת אוכלים גלידה. כי באמצע שבוע לא אוכלים גלידה, אבל בשבת אוכלים גלידה. בשבת, שרים שיש שבת. בשבת אוכלים כל המשפחה ביחד. מה שהרבה בתים זה לא קורה. אתה אוכלים כולם ביחד. אבא חוזר מוקדם, אמא חוזרת מאוחר, הילד, כאילו, אוקיי? חיפשתי 17 דברים. בשבת, שרים שבת. בשבת יש שקדי מרק. יש הרבה דברים. בשבת הולכים לסניף, כל מיני דברים שהם רק לכבוד שבת קודש. רק בשבת. אני אומר את זה סתם כדוגמה ל... איך אנחנו מתייחסים לשבת. ולכן חשוב לדעת, ואני אומר את זה לכם, כמי שנמצאים פה, לא לאלה שלא נמצאים פה, וחבל אולי, שאנחנו צריכים מאוד מאוד לייקר, משון להעריך ולייקר, משון יוקר, את השבתות שהן דווקא בישיבה. אני אומר, שבתות בישיבה, אתם לא צריכים ביום שישי לטרוח, לנקות ולבשל. יש זמן להתכונן לשבת. ארוחות שבת, שאני מודה שלי יש פטור מארוחות שבת בישיבה, ואני לא יודע כמה שירים שבת בזמני, ארוחות שבת היו חוויה של המון המון שירי שבת, שמחים יותר, עמוקים יותר. בהחלט תגדיר לי את הרפרטואר של העולם הניגוני השבת, שהיום מאוד 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 נוכח בחיים שלי, בשולחן שבת שלי, מה שהרבה עיצב את אווירת השבת שלי ביום, דווקא השבתות בישיבה, לא השבתות בבית. גם השבתות בבית, נהפוך, ברגע שהגעתי מהישיבה לבית, אז זה גם השפיע הרבה על הבית, על המקום של ארוחות השבת, המקום של שירי שבת. ולכן, צריך מאוד להעריך את השבתות בישיבה כאיזשהו נישה, שהיא קשה ליישום מחוץ לעולם הישיבה, אבל בכלל נצרכת. ואני שגר בשכונה שיש בה הרבה מאוד מאוד חרדים, נכונים חסידים.
איפה?
מה? בתח תקווה. אז אני אומר, עדיין זה מדהים לראות בקהילה החסידית שנמצאת מול הבית שלי באותו רחוב, ששם השבת זה משהו מיוחד. כאילו, ארוחות שבת, אתה יכול לצאת כאילו שעה, שעתה אחרי שאני סיימתי לרחוב, ארוחות אצלי לא קצרות, ולשמוע עדיין שירי שבת של שרים, 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 בצורה מאוד יפה, והמקום של אורך התפילות ועריכות התפילות. כן, באזור שלי זה בעיקר צאנז, אבל זה לאו דווקא, יש לנו חזור. בעיקר צאנז, אבל חסידיות אחרות.
אמא שלי באה ממשפחה של
צאנז. נפלא ביותר. אז נחליף אחרי זה ניגונים. ולכן אני אומר, יש לנו מה ללמוד ולהשתפר בזה. עכשיו תחזרו לתקופה שהאדמו"ר כותב את הספר הזה. 1932, תרצ"ב, משבר כלכלי אדיר בעולם, הרבה יותר קשה מהיום. ורואים את זה גם... רואים את זה גם בדברים של נתיבות שלום ומחסידות אחרות. שבת כיום מפלט, בחב"ד, הדרישה לתביעות של תפילות בהתבוננות. באמצע שבוע אנשים עובדים, עד היום בחב"ד. באמצע שבוע יש מילואים, אין זמן להתפלל כמו שצריך, לא באמת. שבת, שחרית ב8, כן? או אלה שרוצים לקום ותיקין ואז ללמוד הרבה אחר כך. יש זמן, אין לחץ. אז בואו נראה איך האדמו"ר פותח את המאמר הזה. פתיחת המאמר מדבר אדמו"ר על היחס בין זכור לשמור. האם אנחנו שומרים על השבת? תשובה היא כן, מישהו שואל, לא שומר שבת. אתה שומר שבת? יופי, אתה קשר לעדות. שנייה. אבל האם אנחנו אצלנו השבת זה לא רק שומר, אלא גם זכור? לזכור את השבת, לצפות לה, לחכות לה. כפי שמסביר הקדושת לוי מברדיצ'ה בסנגוריה של ישראל, זכותו מגנה עלינו, שלשמור שבת זה בסוד הפסוק לא ושמרו מצוות השבת, אלא ואביו שמר את הדבר. מי זה נאמר?
על יוסף.
זה נאמר על יעקב, על החלומות של יוסף. אחרי שיוסף אומר את החלומות פרק ל"ז, השמש והירח לו, ואביו שמר את הדבר. כלומר, אומר רש"י, היה ממתין ומצפה מתי יבוא. לשמור שבת, וכשאני מחכה למשהו גדול, אז אני מתכונן, אני מחכה לו. נו, השעון מראה 3, 200 כבר 8, כמו שכתוב באחד הפיוטים, שלא נראה לי שנכתבו על שבת קודש, אבל בחינת, כן, הקלה, בחינת הזה, אוקיי? ולכן, לשמור שבת זה לחכות לשבת, זה להגיד, היום יום חמישי בשבת קודש, מחר יום השישי, קבלת שבת, לחכות לזה. באמת, לא, לא כזיוף. כתנועה פנימית באמת. ולכן, נשאלת השאלה למה. אז האדמו"ר כותב, די בתחילת המאמר, שהטעם לשמירת השבת, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא שמר את השבת בבריאת העולם, ובעצם הוא נח וינח ביום השביעי, אבל לא רק בגלל מה שהיה, אלא גם היום הקדוש ברוך הוא שומר את השבת. כלומר, שבת היא מהות, שבת היא מהות רוחנית, שבת היא מהות רוחנית גם בעליונים, לא רק בתחתונים. ולכן זה מורגש גם בנשמות שלנו. כלומר, כשנכנסת שבת, זה לא משנה עכשיו אם אני לבוש שטריימל וקפוטה, או לבוש חולצה לבנה וחליפה, או לבוש מדי חקי, זה לא משנה. הנשמה מרגישה שעכשיו זה שבת. יש דיון בגמרא מסכת שבת, מה קורה אם אדם פתאום מתעלף במדבר, התעורר, והוא לא יודע איזה יום היום. יש המחלוקת, מה שתי השיטות? או שהוא אומר, היום זה שבת, ולמחרת ראשון של שביעי, או שהוא אומר, היום זה ראשון, כן, אגב, זה לא סתם, חוק את הדירה, כי בעצם זה אומר, האם אתה, אם אתה מונה...
בריאת העולם ובריאת האדם.
מה?
בריאת העולם ובריאת האדם.
זה יותר נכון, בריאת העולם ובריאת האדם, זה יותר מזה. זה אומר, האם האדם, הבסיס זה החטא? או שהבסיס זה? אתה מתחיל מהשבת, אין חטא, ואז זה מקום, זה מקום אחר לגמרי, אבל בשפת אמת, אתם כמעט חילושים על השס, אז הוא אומר שמשהו פלאי, מה אומר שפת אמת? הוא אומר, תימה, אני לא מבין. איך אדם יתעלף איתו לא במדבר, ולא יודע אם שבת או לא שבת, הרי בשבת כל השמיים אחרים, הכל אחרת. כן? אז מה, ראשון, שני, מה אתה לא מרגיש? אני חושב שהפתר ככה נשפח החוצה ככה. לא מובן, איך אפשר לא לדעת איזה יום היום? כאילו, מה אם זה שבת היום? זה לא יודע, כאילו זה פשוט, זה שקוף. ולכן הדרך לזכות להשראת שמירת שבת העליונה הבאה הנפש, הרוח ונשמה מתענגים, זה קודם כל באמצעות השמירת שבת התחתונה. כלומר, שמירת שבת כהלכתה, לדעת את ההלכות. אבל זה גם, זה הזדמנות עבורנו להסיר את כל מה שמונע מאיתנו בשטף החיים, להתחבר למימד הנשמתי הפנימי שלנו. כמו למשל להתפלל, בעריכות, לא בלחץ זמן. אז אצלכם זה לא שאני, גם ביום, תפילה ממוצעת מתחילה בשבע, ביום רביעי או חמישי, יסתיים 7:45, יסתיים 8:15, מה אכפת לכם? אוקיי? זה לא שאתם רוצים מוציא ילדים לגן, או רוצים לעבודה, או לא אחר לעבוד, כאילו זה לא המציאות שלכם, אבל אנשים עובדים, לאנשים לומדים, זה לא פשוט. ולכן שבת, זה הזדמנות להתחבר למד הפנימי שלנו, לפגוש, לחוש את הבחינה של המלכה. איך אני מתייחס לשירי שבת? האם בתור פלייליסט אינסופי שאני מסמן וי? או שזה הזדמנות להתבונן במילים. ואם נסתכל במילים, נראה שרוב המילים שאני שר, בטקסטים של זמירות שבת, זה לא עסק רק בשבת, זה עסק בכנסת ישראל. איך אני יכול לרומם אותה? לחבר אותה לריבונו של עולם, וכל אחד מאיתנו מכיר אנשים שהם פחות מחוברים לריבונו של עולם, נקרא לזה ככה. מי יותר ומי עוד יותר. מי מקרוב ומי עוד יותר מקרוב. אוקיי? איך כל היצורים בטלים, כן? לריבונו של עולם. תנים ואדם וחיית רעמים, כן? כולם בטלים לקדוש ברוך הוא. ומתוך כך בקשת ישועה לעם ישראל, שנזכה לחבר את הדוד והכלה, לכן שבת זה יום של גילוי המלכות. לכן בגלל הגילוי המלכות אסור לעשות מלאכה, ואז יש יותר מציאות של דבקות. וכל עניינים של המלכות, ספירת המלכות דלת לה מגרם הכלום, ולכן היא שואפת להתחבר עם העליונים, עם השורש שלה. ולכן שבת קודש, אומר האדמו"ר, אם אני מסכם, זה יום של ייחוד. ומתוך כך, האדמו"ר יוצא לדון באחד הסוגיות, הנושאים המשמעותיים של החסידות, שנקרא אמירת לשם ייחוד. אוקיי? צריך לדעת שזה לא היה מוסכם על כולם. החסידות באירופה, לפני שהיו חסידות, מה היה? היה אשכנזים, נכון? אשכנז. עכשיו, גם במקביל לחסידים עדיין יש אשכנז, אבל מקביל לבעל השם טוב, היה קדוש השם מכובד, בעל השם הקדוש, היה לו את רבנו יחזקאל הלוי לנדאו, שהוא כתב שו"ת המכונה נודע ביהודה. הנודע ביהודה היה אשכנז אמיתי, הארדקור, והוא כותב בשו"ת של המקור ב', מהדורה קמה ביורה דעה צדיק ג', הוא אומר שאסור לומר לשם ייחוד. מספר שפעם אחת הוא ראה מישהו בפראג, הוא היה הרב של פראג, גילוי נאות, המשפחה של אשתי, וממש אנחנו יודעים את היוחסין, עד הנודע ביהודה, והוא ראה יהודי בפראג, אומר לשם ייחוד, לפני שהוא נמנה את הלולה ואת האתרוג, אז הוא חטף לו את האתרוג, הוא אמר לו, אל תגיד לשם ייחוד. למה? תראו מה הוא כותב. אשר שאל בנוסח לשם ייחוד. בזה אני משיב, עד שאתה שואלני נוסח אמירתו, יותר ראוי לשאול אם נאמר כי טוב באמירתו. ולדעתי זה רעה חולה בדורנו. ועל הדורות שלפני זמננו שלא ידעו מנוסח זה, ולא אמרו, והיו עמלים כל ימיהם בתורה ומצוות, הכל על פי התורה ועל פי הפוסקים. אבל בדורנו הזה, כי עזבו את תורת השם ומקור מים חיים, שני התלמודים, בבלי וירושלמי, לחצוב להם בורות נשברים ומתנסים ברום לבבם, כל אחד אומר, אנוכי הרואה, ולי נפתחו שערי שמיים, ובעבורי העולם מתקיים, אלו הם מחריבי הדור. כן? זה מקביל לצמיחת החסידות. ועל זה בסוף הוא אומר, כן? כי ישרים דרכי השם, חסידים, הוא אומר, וחסידים יקשנו בם. וחסידים יקשנו בם. אחרי זה, באחד ההדפסות, הבעל המביא לבית הדפוס היה חוסיד. אז הוא שינה, אומר, ופושעים יקשנו בם. אז הוא אמר לו, אני הפכתי את הפושעים לחסידים. אתה זה שאתה חסידים, פושעים זה אתה אמרת. ולא אני אמרתי. ולכן לדעת הנודע ביהודה, אין צורך לומר לשם ייחוד. כי הדברים נעשים מעליהם באופן אוטומטי. כמובן, בעלי הסוד הספרדים מקובלים, והחסידים חולקים עליו. כי אומרים, כל אחד יכול וצריך לגרום ייחוד בעליון של קודש הבחור שכנתב במציאות העבודה שלו. שאתה אומרת לשם ייחוד, זה מכוון אותך, מכין אותך לדבר הזה. לא רק הצדיקים התיאורים במעשים שלהם, אלא גם איש פשוט יכול לייחד בעליונים. שאלה איך? וזה בעצם תשובה שהרמח"ל עונה על כך בדעת תבונות, עוד כ"ד, מספרי היסוד של ההגות הרמח"לית, שם הוא מסביר שהיכולת שאני פועל בקודש, זה לא הנה אני חסדה, אני בן אדם בשר ודם עם יצרים ואגו, זה לא מכוחי. אז זה מעובדה שיש בתוכי נשמה. הנשמה היא חלק אלוקא ממעל, ממש, ממש, נכון? ולכן בתוך הנשמה שלי זה חלק אלוקי. אז כל היכולת שלי לפעול באלוקות זה מכוח הנשמה שבי, והיא זו שפועלת. כי מה לי ולאלוקות? אני בשר ודם, אבל הנשמה היא לא בשר ודם. ואז זה מין במינו וזה יכול לפעול, יכול לעורר. ומכוחה אנחנו פועלים. לכן תחיל להתחבר לנשמה. לכן כל המגמה והשאיפה שלנו זה לגלות את השם נמח שבקרבנו. זוכרים שכל השנה חסידות זה לגלות טיפה יותר את הנפש, את הפנימיות שלנו, את הנשמה, שזה גם שבת, יום של גילוי. ולכן למרות כל השאיפות הבהמיות שהן לגיטימית, כי אנחנו אנשים, אנחנו יש לנו תאוות, יצרים משיכה, גם עייפות זה משיכה, נכון? משיכה למיטה מהעייפות, אבל אדם שהוא חי את הנשמה יכול טיפה עוד להישאר בשביל התפילה. ולכן גם אם מדי פעם יהיו פה ושם נפילות, כישלונות, אי הצלחות, זה הדבר התפל שהוא לא מעיד על העיקר ועל הכלל. שאלה היא מה המגמה, שאלה היא מה התכלית. יכול להיות אדם שכל היום עוסק בתורה, אבל אין לו שום מגמה להיות דבק או דבוק ונותן לתורה. אז שיהיה לו אפשרות או ניסיון, מה הוא יעשה? הוא לא ידבק בתורה. יש משל, הרב רם מספר אותו בשם הרב סבתו, ששמע פחד יצחק. הלא, הפחד יצחוק, כן? רבנו יצחק הוטנר, היה מור ורובו של הרב ליכטנשטיין בארצות הברית ובירושלים. היה לו ישיבה גדולה. והוא מדבר שם משל שנקרא משל הפועל והפועל ובעל המפעל. כן, זה משל מוכר בקטעי הפחד יצחוק. עכשיו הוא מסביר שיש את הפועל. עובד פס ייצור, משמונה עד שמונה, 12 שעות ביום, מה הוא עושה? במפעל. שמונה ודקה, מוריד את החולצה, נוסע הביתה, מבחינתו מגיע הביתה, פותח כפתור, רגליים על הספה, שם את הנטפליקס, שישרף המפעל, מה אכפת לו? איפה הוא ואיפה המפעל? לעומת זאת בעל המפעל, כמה זמן הוא נמצא במפעל? 12 שעות ביום? אפילו לא 12 שעות בשבוע. פה בבוקר חצי שעה, פגישה עם איזשהו ספק, פה טלפון לאיזשהו יזם, תורם, כאילו, איפה הוא? לא רואים אותו בכלל, נכון? אבל בעל המפעל הוא 24-7, הוא כל הזמן, מה הוא חושב? על המפעל, הוא אוכל עם המפעל, הוא ישן עם המפעל, הוא מתקלח עם המפעל, הוא מתפלל. הוא כל הזמן על המפעל, איך לשפר אותו, איך לקדם, להגביר את המחירות, וכל הדברים האלה, נכון? אומר, עכשיו תגידו, למי יותר קשור למפעל? הפועל שנמצא 12 שעות ביום, או בעל המפעל? אומר פחד יצחק, יכול להיות אדם שהוא מכונה אברך. הוא מגיע בשמונה, והולך בשמונה. אברכים לא שמונה עד שמונה, לא אומר, לא כולם. אוקיי? אבל ברגע שמגיע השישי, או בין הזמנים, או שלא חייבים בכלל, כי אין, כי לא חייבים ללמוד, כי זה בין הזמנים, איפה הוא ואיפה הגמרא? איפה התורה? איפה? ויש אנשים שעובדים מצאת החמה ומצאת הנשמה, וקוראים את עצמם, אבל בכל רגע, דקה הפסקה, פותחים שתיים כמה אחת תרגום. מגיעים בערב דף יומי במיכל הערבית, כל מה שאפשר, חוטפים, חוטפים, חוטפים. אז תגידו לי, אתם מי יותר מחובר לתורה? ופה האדמו"ר מדגיש לנו יסוד מאוד גדול בעבודת השם על פי החסידות הפנימית. הבסיס לייחוד העילה הוא ייחוד התתה. הבסיס לייחוד העליון זה הייחוד התחתון. אין, אסור, אי אפשר לנתק בין העליונים לבין התחתונים. העליונים מתפרנסים ותלויים בתחתונים. מה שכתוב בזוהר הקדוש, בעובדה דילתתה, התאר עובדה דילאלה. אתה רוצה שיתעוררות בעליונים? תפעל בתחתונים. והדברים קשורים בצורה מופלאה בהשגחה פרטית לפרשת שבוע, פרשת משפטים, שנדבר עליה עוד מעט בהתוועדות. המימוש וההשפעה הגדולה ביותר על גילוי אלוקות הקוסמי, שהיה במעמד הר סיני, שרואים את הקולות והשמיים נפתחים והר סיני השם כולו, מה זה? זה דיני הנזיקין. פרשת משפטים. שור שנגח, ארבע אבות, נזיקין, ואחרי זה יש לנו גניבה וגזלה ו... כן, כי זה שהוא מצא כרגע, כן, לא יודעים מה שם, יש שם משום חיצה ו... השאלה הגדולה ביותר זה איפה אני מונח מבחינת הרצון הרוחני שלי. מה אופן המימוש שלו לרצון הזה. ואם הרצון שלי, אז גם כשאני רואה כתוצא שהוא מצא קוצים ואני אכל גדיש, אני רואה את השם מתברך. ובכל רגע נתון אני לומד. אני מורה לרבנו הצדיק, הרב יורם, זכותו מגנה עלינו, הביא בשם הרב צבן, שהיה רבה של נתיבות, זכר צדיק לברכה, שהוא דרש את הפסוק בתהילים עיני, כי כך מועד, אני מישרים אשפוט. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא בודק כמה אדם לומד באמצע השבוע, כי הוא עובד. הוא אומר, כי כך מועד, בוא נראה ביום טוב, בחג, בשבת, בוא נראה איך אתה מתפלל. בוא נראה איך אתה לומד, כי כך מועד, אני מישרים אשפוט. ככה אני בודק את זה. ככה. איך אני מנהל את הזמן שיש לי זמן, זה מעיד על עצמי בדבר הזה. כששאלו, עכשיו, הייחוד הוא לא רק כלפי מעלה, גם כלפי רוחב. כשאלו את הרב עמיטל זצ"ל, איך להידבק בשכינה? הגמרא אומרת, כן, במסכת כתובות, להידבק בתלמידי חכמים. ואז שאלו את הרב עמיטל, טוב, ושאין כאלו, אדם אין לו תלמיד חכם באזור, מה הוא עושה? מה ענה הרב עמיטל? אז צריך להידבק בפשוטי העם. בכלל ישראל. השכם. להידבק עם עם חיפה את מורה ובין הבריאות. כשיש פירוט בתחתונים, איך יהיה ייחוד בעליונים? זה בעיה. אם נהיה פה למטה, מיוחדים, מאוחדים, אז נהיה גם למעלה. ושאנחנו לא בייחוד פה, ברכנו אבינו, מתי? ברכנו אבינו, מתי? כולנו כאחד, אבל אם כולנו לא כאחד, זה לא פשוט. אני אומר, זה לא מצרכים פוליטיים, נקרא לזה ככה. אחת מהנפלאות של השואה האיומה, כמה שמה נגיד נפלאות, זה שהנאצים ימח שמם, לא הפרידו קרונות ומשרפות. לא היה משרפות לספרדים, משרפות לחסידים, משרפות לאשכנזים. כולם בקרונות, לאושוויץ היה מקום לכולן. גם מהבלקן ספרדים, וגם מסלוניקי ספרדים, וגם מפרנקפורט אשכנז, וגם מאוקראינה חסידים, או פולניה, גליציה. לא. הם הראו לנו הלכה למעשה שכולנו בני איש אחד אנחנו. אב אחד לכולנו. שכולנו יהודים. וכפי שלמדנו במאמר הקודם, שבוע שם המאמר השני, על, על ההשפעה של התפילה כל היום, שמי שמתפלל שחרית כמו שצריך, אז כל היום אחרי התפילה, היום שלו נראה רגוע יותר ושלב ופנימי יותר, הוא יותר סבלן ויותר מכיל, ככה גם ביחס לשבת המלכה. עכשיו מי שמעשן, ומבחינתו, יוצאת שבת הוא כבר בקריז, כן? אני זוכר פעם בילדותי, היה לי שכן, שהוא היה, הוא נגמל מאישון. זוכרת עוד מעשן, ואז הוא נגמל מאישון, והיינו עושים הבדלה ביחד. ותמיד, הזמן שהיית היה ככה ברעידות, לא הבנת, אבל שאמרת, תחשוב, הוא פעם הוא היה מעשן, אז מתוך הרגל, מה היה הרגל? איך שיוצאת שבת מנהר ההבדלה, הוא מדליק את הסיגריה. ולכן, לא, תחשבו בזה, אנשים מעשנים דתי, הם לא מעשנים בשבת, זה מדהים. כמה שהם מכורים, שבת לא מעשנים. איך שאתה הבדלה? לא מחכים לזמן רבנו אותם, נכון? ישר, וזה הרגע הכי קשה, כאילו, רעידות, אבל הוא עכשיו לא מעשן. ולכן, מי ששומר שבת כהלכתה מבחינה פנימית, הוא לא רוצה שהיא תצא. הוא ירגיש את המשכת הקדושה שלה גם לימות החול. הימים שלאחר השבת. כמו שאנחנו משקיעים, רביעי, חמישי, את הנפש, את הרוח, את הנשמה, את הנשמה היתרה. הכנות השבת קודש. אז צריך להשקיע גם לאחר שבת במלווה מלכה. בעיבוד, בעין של האורות של השבת. להמשיך את ההשפעה שלהם, כמו שכותב האריזל, שכמו שיש רביעי, חמישי ושישי, היום יום ראשון בשבת, ודרך כלל לא אומר את זה, אבל זה המשך. אז מכוונים, מה? להשאיר אצלנו את הנשמה של השבת שהייתה. ושומרים היום יום שני בשבת, מכוונים להשאיר אצלנו את, את הרוח מהשבת שהייתה. וביום שלישי בשבת קודש מכוונים להשאיר אצלנו את, את הנפש מהשבת שהייתה. ואז ברביעי, זה כבר לא נשאר כלום. אז רביעי יוצא, היום רביעי שם, את הנפש, כן, שבת הבא, נכון? הבא עלינו לטובה. אחרי ככה כתוב גם בזוהר הקדוש, באורחיים הקדוש. שכל השבוע הוא נברא מהשבת שלפניכם. כלומר, אנחנו היום יום חמישי עובר לשישי בשבת קודש, זה בעצם העולם שנברא בשבת קודש. והשבוע הבא מה יהיה? שהם מילואים, בעצם השבוע הבא הוא, הוא נברא מהשבת הלטורש, ממחרותיים, משבת קודש. בואו נראה את השתי פסקאות האחרונות של, של הספר, מקור ג' ובכל השבוע מרגיש האיש הישראלי את השבת וקדושתו. כי האם אפשר שמי שאור עליון מתגלה בו ועל ידו, בחינת כנסת ישראל, המלכה הילאה, בייחוד עליון, בשם יתברך, מתייחדת, שגם גופו לא ישתנה על כל פנים שינוי כלשהו? ואם בכל השבוע, על כל פנים, שומר עצמו, שלא יחבל ויאבד את הכל, שהוא יתקדש בשבת זה, וכן אחר שבתות של כל השנה, וכן בכל שנות חייו, אז כולו יתקדש. ואפשר זה רמז, אלמלא משמרים ישראל שתי שבתות, כהלכתן, מיד הם נגלים. אם לא הרגשת בימי החול קדושה, מן השבת שעברה, כי מעתה איתה, שמור עוד שבת כהלכתו. ועוד קדושה תתווסף לך לימי החול. וכבר תמצא את עצמך לאוצר של קדושה, עד שגם תגאלו. שימו לב לפסקה המרגשת של הסיום. ומעתה תלמידים ותיקים, יהיו נא דברינו עליכם על כל פנים, לראשית ולפתח כחודה של מחת. כי גם את ראשית ועיקרי החסידות והקבלה, ובפרט איך הם בעבודה כבר הוריתם לדעת. וכל דבר לא ייבצר מכם מעתה. אנחנו אומרים לאדמו"ר לתלמידים, לנו, לכם. הכל פתוח, אין תירוצים. עכשיו יש לכם את כל היסודות של הפנימיות, של החסידות, של העבודה. יאללה, רוצו, תעבדו את השם, תפתערו לקדוש ברוך הוא. יתחזקו ויבדו את השם, ויפתח את לבכם כפתחו של אולם. ובשערי היכל קודש לכו מחיל אל חיל, עד שתראו אל אלוהים בציון מקרוב, במהרה בימינו, מתוך שמחה וישועות ישראל, בכלל ובפרט, אמן. כלומר, הספר הזה הוא פתחו של מחט. זה הצצה לעולם המופלא, של עבודת השם על פי תורת החסידות, על פי הפנימיות. זה נכתב במקור לילדים לפני גיל בר מצווה, אני מזכיר. ולכן הספר הזה הוא מהפכני. לא רק בגלל הכתובת היד שלו, כלומר, אליו נכתב ילדים צעירים, ילדים, ילדים, אלא גם בגלל נושא העיסוק שלו, ספר שעוסק בחינוך. חינוך בסיסי לעבודת השם בדרך פשוטה. לכאורה, בספר אין פה חידושים מטורפים. מה, עיקר המחנך שלך הוא אתה בעצמך? הוא לא המציא את זה. הוא מאוד מדגיש את זה. עבודה איטית של סור מרע ועשה טוב, זה לא חידוש שלו. גילוי הנשמה באמצעות הגוף, זה לא חידוש שלו. לא להחמיץ את עצמך? לא. זה דבר שאנחנו כבר יודעים לפני כן. אבל החידוש הגדול בעיניי זה היחס. זה שהאדמו"ר השם יקודמו כותב ספר לילדים, והוא בכלל משקיע בטווח גיל הזה. שמעתי פעם בכאב, מראש ישיבה תיכונית, אומר את זה לפני 15 שנה, אבל יכול להיות עדיין ככה, אני מקווה שזה לא ככה. שאומר, מה התפקיד שלי? פעם היינו מחנכים, היום התפקיד שלי זה להביא אותם, לשלוח אותם לישיבות הסדר. ישיבות גבוהות ושם יטפלו בהם, זה כל כך כאב לי. מה, אתה לא מאמין בתלמידים שלך? מה, ישיבה תיכונית, אני לא למדתי ישיבה תיכונית, אז אני לא יכול להעיד. מה, אתה, מה זה לא קר לגדול בו? לפתח ש... בעיניי, מה עושים ישיבה תיכונית? בגרות? זה לא העיקר, מה העיקר? לפתח רצונות, שאיפות, לסמן מטרות. וזה היופי של האדמו"ר. הוא לא מחכה שתגיע גיל 18, ואז תהיה בחבור הבוטיק האקלוסיבית של התלמידים הדוסים שילודים עם הרבה. הוא לא מחכה שתבוא אליו, הוא בא אליך. בשנת 2000 ותשס"ה, כמדומני, או תשס"ד, לא זוכר. היה פה יום עיון בישיבה, בנושא פיאסצנה. והביאו את האדמו"ר פיאסצנה שליט"א, הנוכחי, הביאו את הרב שגר, זכר צדיק לברכה, שגם בא ודיבר. ואני זוכר בעיקר, בסוף היום הביאו את רב חיים קאנר, זכרונו לברכה, שהוא גדל בפיאסצנה. ועוד היה ילד, שגדל, התפלל איתו, זה היה בעיניי יותר מהכל. ממש יותר מהכל, יותר מכל הדיבורים של האדמו"ר והרב שגר, שהם גדולי עולם, כן? אבל לא, והוא סיפר עליי איזה ניגון היה עושה באשת חי. איזה ניגון בקידוש. למשל, הוא סיפר שהאדמו"ר היה מאוד מאוד גבוה. לא דמיינתי אותו ככה. הוא אומר, האדמו"ר היה מאוד מאוד גבוה. היה מרתק לשמוע. ואז הוא סיפר, מה שלא כתוב בספר פה. הייתי פעם בקלויז, בשטיבלך של רבא, של הרבא מצאנז, רבא מגור, מוויז'ניץ, מכל החסידויות. איפה הרבא יושב?
בראש השולחן.
לא בזה, בבית כנסת. במזרח, ליד ארון הקודש, מקדימה, עם הפנים לקהל, הפנים לקהל. ומי יושב לידו? זקני אנש. החשובים, זקנם לבן, פרקם נאה. סיימו ש"ס בבלי, ירושלמי, כמה פעמים, יודעים שאתם פוסקים, עובדי אשר. אומר, אצל הרבי זה לא היה ככה. היה יושב מקדימה, וכל השורות לידו רק ילדים קטנים. הוא לא נתן למבוגרים להתפלל. מה אתם יודעים להתפלל? הם לא, הם צריכים להיות רבי של לראות איך הרבי מתפלל. עכשיו, דמיינו היום את הילד בן, אומר, אגב, לא, ילדים ל5-6, ילדים של החיידר, תלמוד תורה, 5-6-7, יושבים ליד הרבי. רואים איך הוא מתפלל. איך הוא בוכה בימים נוראים. איך הוא מקבל על מחות שמיים, עושה אפשר באחד בקריאת שמה. כמה זמן לוקח לו 18. איך הוא שמח בשירת הים. זה ילד רואה בגיל 5, זה לא נשכח, זה נחקק. וזה אומר, זה מבחינתי רב חיים קאנר, זכרונו לברכה, זה ראה חידוש עצום אומרי. הוא אומר, אני בתור ילד! אני הלחצתי אותו יד, התרגשתי. התפללתי ליד הרבה. היינו מתפללים לידו. הוא אומר, הזקנים... אז תמיד היו בואים אורחים מבחוץ, אמר להם, הזקנים מאחורה, הילדים איתי, איזה דבר גדול זה. ולכן אני חושב שבהרבה מובנים זה צו השעה, לא לחכות שעם ישראל כולו, הנוער, הילדים יבואו לקודש, להביא את הקודש אל הילדים. אומרים בפיוט, אל תגידו יום יבוא, מה המשך? הביאו את היום, תדאגו שזה יקרה. כל ילד הוא אוצר, כל יהודי הוא פוטנציאל אדיר של ייחוד, קודש הבריך ושכינתה, ואסור לוותר על אף אחד. כמו שלהבדיל, יימח שמם הנאצים, לא ויתרו על אף יהודי. לא מוותרים על אף יהודי, נכון? אבל בעיקר לא לוותר לעצמנו. שאנחנו לא נוותר לעצמנו. אז בעזרת השם, בהמשך, מה חסים לרח הרשת האברכים, בבוא השערים, הפרים מתקדמים, נדבר עליהם בהמשך, נראה איך התביעות רק גדלות ומתעלות, אבל בדרך המלך, קימה קימה, לאט לאט. אדרן הלך, ספר חומת התלמידים, ודעתך, אלן. נותין אשר בינן, לא בעל מעדין, ולא בעל מדעת. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.